כאן רשת ב' השעה הבינלאומית. השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, עוד רגע פסח, ואנחנו עדיין ממתינים לשובם של 133 חטופים, עבורם, עבור המשפחות. זה לא נראה כמו חג חירות, וזה לא חג שמח. אנחנו במלחמה הזו כבר 198 ימים, וגם את השעה הבינלאומית שלנו אנחנו עושים תחת צל כבד, צל מזרח תיכוני. בסוף השבוע הגיעה המתקפה שמיוחסת לישראל באיראן. נשמע כאן איך מתייחסים בטהרן לחילופי המהלומות האלה עם ישראל. נהיה גם בפריז, שם נערכת היום צעדה נגד האיסלאמופוביה והגזענות, צעדה שהופכת מהר מאוד לעצרת אנטי-ישראלית. נבדוק את ההכנות לפסח הזה בקהילות היהודיות בתוניס ובקייב, וגם נברר מאיפה באה המילה של סוף השבוע האחרון, הדרדלה של השר לביטחון פנים, שיתגר מתרגמים בכל העולם. השעה הבינלאומית בצוות, העורך עמית שניידר, הטכנאים איילה צ'רניושוב, איליה צ'רניושוב, סליחה, ויוראי פיקר ושימון דוקרקר. אנחנו יוצאים לדרך. השעה הבינלאומית, אני עמית ולדמן. שני מסרים יצאו הצהריים, האחד ממשרד החוץ בירושלים, השר קץ כתב, מסר לעולם, לעצור את איראן עכשיו, לפני שיהיה מאוחר. המנהיג העליון בטהרן, אומר, האייתולה עלי חמינאי, אומר, שהוא מודה למשמרות המהפכה על תקיפת ישראל בשבוע שעבר. חמינאי הדגיש שאיראן הציגה בשבוע שעבר את עוצמתה בעצם התקיפה של ישראל, ולא במספר הטילים ששוגרו או באלו שפגעו במטרות. התייחסות לתקיפה שמיוחסת לישראל לא שמענו ממנו בינתיים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור מאיר ליטווק, ראש המרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב. שלום. מאיר, אתה איתנו?
כן, שלום.
אז אנחנו מבקשים לדעת כאן, התקיפה שעל פי מקורות זרים, נגיד, נעשתה על ידי ישראל בסוף השבוע, נתפסת כאיזשהו מסר חשוב שהוא עבר לאיראן, פגיעה במערכת הטילים שמגינה על אתר הגרעין באספהאן, ובלי לפתוח חזית חדשה, וגם בלי לעצבן מדי את בנות בריתה של ישראל. אז המנהיג העליון שותק, זו הגישה באיראן, איראן מתעלמת, זה לא קרה?
איראן מנסה להעמיד בחשיבות, לטעון שלא בטוח שהייתה תקיפה, ואם הייתה תקיפה, מי תקף וכן הלאה, ובלאו הכי לא נגרם שום נזק, ולכן אין שום סיבה להגיב. זאת אומרת, זה המסר שהם משדרים לעם שלהם, וגם לעולם, ואני חושב שהוא נועד להשיג שתי מטרות. אחד, זה אנחנו, איראן לא מעוניינת בהשלמה, ובטח לא להגיע למלחמה.
מאיר, אני מבקש רגע להפריע לך, יש כרגע הזקות, יש התראה לחדירת כלי טייס עוין, בדישון, ביפתח, במלכיה, ברמות נפתלי, גבול הצפון. אנחנו מבקשים להיכנס למרחבים המוגנים, ממי שזה נוגע אליו. נחזור אליך, מאיר, אנחנו מדברים על התגובה האיראנית למה שיוחס לישראל כמתקפה בסוף השבוע, אז...
אני אחזור שאני אומר שאיראן בכלל מעלימה או מתעלמת, מקטינה את מה שקרה, לא בטוח שהייתה התקפה על איראן, ואם הייתה התקפה לא ידוע מי עשה אותה, ובכל מקרה גם לא נדרם שום נזק, ולכן אין שום סיבה שאיראן תגיב למשהו. לדעתי הם רוצים להעביר שני מסרים. אחד, זה שאיראן לא מעוניינת בהידרדרות למלחמה מלאה מול ישראל, ממש לא. והשני, זה גם לומר לעם שלהם, תראו, אם אנחנו יודעים שהייתה תקיפה, ואיך ישראל תקפה, זה מוכיח שההגנה האווירית של איראן חדורה, זה מוכיח שיש לה אויב עם מדיעין יותר מדי טוב על איראן, וזה קצת משקף חולשה מסוימת של המשטר, לכן לא נוח להם להודות בדברים האלה, אבל בעיקר להימנע מהידרדרות למלחמה מלאה מול ישראל, שזה הם כנראה לא רוצים נכון לעכשיו.
כן, אבל מאיר, ראינו כאן משהו חדש. בכל מקרה, כלומר, אתה מדבר על איזשהו איפוק, אבל כן נוצר כאן, יש כאן איזשהו משהו חדש במשוואה הזאת, באימות הזה. אלה דברים לא ראינו, לא היה אימות ישיר.
ללא ספק. היה פה שינוי קו אסטרטגי של איראן בעצם ההתקפה על ישראל. כאשר בעקבות החיסול של מעדבי, איראן א' איימה לתקוף, ותקפה משטחה ותקפה בעוצמה. ברור לגמרי שהיה פה מסר להעביר לישראל, שכנראה התקופה שבה ישראל תקפה מטרות איראניות, איראן הבליגה, לא חשוב מה הסיבה, נגמרה, ומעכשיו איראן לא תשלים יותר עם התקפות ישראליות, ותגיב בעוצמה על פי בחירתה. זה לא ספק, זה אנחנו לא נחזור לתקופה שלפני 1 באפריל, יש משהו חדש. מה בדיוק, משמעות שלו, עוד נראה.
אז בעצם שאלי חמינאי מדבר, המנהיג העליון של איראן מדבר על תקופה חדשה, מדבר על עוצמה חדשה, זו בעצם העוצמה, כלומר צריך לשים כאן את הדגש. יש לאיראן עכשיו איזושהי, אני לא אגיד זכות, איזושהי יכולת, איזושהי אפשרות לתקוף אחרת את ישראל, ולא רק ישראל, גם בנות בריתה של ישראל. ארצות הברית ששמענו גם משנה את מערך הכוחות שלה, גם היא צריכה לדעת שזו אופציה, ואלו לא חדשות טובות לישראל.
אני לא חושב שהוא מאיים ישירות לארצות הברית, הוא מספיק חכם לא לעשות את זה, הוא כן מאיים על ישראל. אני חושב שלא ספק רוצה לומר שיש פה עידן חדש, איראן יש לה את העוצמה, יש לה עוצמה גם כמות כלי הנשק, היכולת להרים מבצע כזה, כלומר גם טילים בליסטיים, גם טילי שיוט, גם כתבאמים, בעת ובעונה אחת שפועלים במורכז נגד ישראל, זה מראה על יכולת ארגון שליטה טובה של האיראנים. אנחנו יכולים להפעיל כוח אם נרצה, ראו, הוזהרתם, אל תתגרו בנו.
אני רוצה לשאול לגבי ההתייחסות של איראן לגבי מה שנעשה כאן פנימה. באיראן קשה מאוד להעביר ביקורת על כל מה שנעשה על ידי הנהגה. אני מבין שבאיראן כן ציטטו את, למשל, את הדרדלה של השר לביטחון פנים.
הם ציטטו את זה בלעג, להראות, תראו, אפילו הישראלים מודים שמה שהם עושים הוא כישלון ולא רציני. מה זה לעומת הפעולתה של איראן שהייתה עוצמתית ואורגנת, מרשימה וכן הלאה. כלומר, הם השתמשו בזה כדי ללעוג לישראל.
והוא מצוטט שם? כלומר, אנחנו רואים ציטוטים של השר
ביטחון פנים? כן, רואים, הנה, השר בממשלה הציונית, אני מודה שהישראלים כשלו, ומה שהם עשו זה משהו עלוב, ולא ראוי להתייחסות.
פרופסור מאיר ליטווק, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, אנחנו מודים לך לשיחה הזאת, שיהיה חג שקט, אני אגיד.
נקווה, כן, תודה.
תודה רבה. הפגנה גדולה היום בפריז נגד שנאת האסלאם היא מדאיגה מאוד את השלטונות. הם חוששים מגילוי אנטישמיות על רקע המלחמה ברצועת עזה. גילויים אלה התגברו בימים האחרונים גם על רקע פוליטי, והצהרות דומות נאסרו על ידי השלטונות. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
מצעד גדול רשמית נגד הגזענות ושנאת האסלאם והגנה על כל הילדים יוצא עכשיו לדרך בין כיכר הבסטיליה לרפובליק בפריז ביוזמת עשרות מפלגות וארגונים, לאחר שבית המשפט ביטל בשם חופש הביטוי איסור קודם של המשטרה מחשש לאופי אנטישמי שיכול ללבוש המצעד בגלל האשמה הצפויה של ישראל ברצח ילדים בעזה, סכנת הסתה אנטישמית וסכנה לשלום הציבור. המצעד נערך לאחר שהצרת אנטי-ישראלית של מפלגת השמאל הקיצוני הבלתי נכנעים נאסרה באוניברסיטת ליל. עמדו להופיע בה מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן-ליק מלנשון וראשת הרשימה לבחירות המתקרבות לפרלמנט האירופי, הצירה רימה חסן, השוללת בין היתר את קיומה של מדינת ישראל. בין מארגני הפגנה היום, המפלגה האנטי-ציונית והאנטי-קפיטליסטית של הקומיקאי האנטישמי דיאדונה וידידו הזמר פרנסיס ללן וראפר אנטי ישראלי ואנטי צרפתי יופיע בפני הנאספים, שמו מדין. לדברי המארגנים מדובר בניצחון פוליטי, השלטונות חוששים מהתגברות ההסתה האנטישמית גם לרקע הדאגה לביטחון המשחקים האולימפיים והשמירה למשל על משלחת ישראל. מפקד משטרת פריז לורן נונז חושש גם ממעשי אנטישמיות על רקע מלחמת ישראל איראן, כמו אחרי עזה והשוואת יחס צרפת למוסלמים לזה של ישראל.
De voir des petits chafouinages misérables, celui-ci est d'accord, l'autre est pas d'accord et ceci et cela et ils s'y mettent tous.
ז'אן-ליק מלנשון הגיב על הביטול בליל בנאום בעל מוטיבים אנטישמיים ברורים. הוא כינה את נשיא המחוז שביטל את האירוע אייכמן והסביר שמפגינים יודעים להבדיל בין יהודי צרפתי וחייל ישראלי רוצח.
נפתח את המיקרופון שלי או שאתם פותחים אותו? כי אני לא פתחתי אותו עד עכשיו לפי דעתי.
ברחבי צרפת נמשך מסע אנטישמי גלוי הרקע הבחירות לפרלמנט האירופי. ראש העיר מיון ליד ליון, קלוד כהן, נאלץ לפרוש מתפקידו אחרי ביטול ההליכים המשפטיים נגד אדם ששיגר איומים אנטישמיים על חייו.
sur le territoire national de ce conflit, au même titre que nous avons eu des conséquences de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, où on a eu une montée en puissance des actes antisémites, et puis évidemment, enfin, je renvoie...
אמצעי הביטחון סביב המוסדות היהודים הוגברו לקראת חג הפסח. השאלה מדאיגה את השלטונות והקהילה היהודית כאחד היא, האם זה יספיק? כאן גדעון קוץ, מפריז.
ועכשיו לאפקט נוסף של המלחמה ברצועת עזה והשלכותיה לקהילות היהודיות במדינות ערב, ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, אתה מספר לנו גם על כך שההילולת לג בעומר, שמתקיימת בכל שנה על ידי הקהילה היהודית באיג'רבה שבדרום טוניסיה, הפעם היא לא תהיה במתכונתה הרגילה, וגם על הקשיים של בני הקהילה היהודית שם לקבל מוצרים כשרים שנשלחים מישראל לקראת הפסח.
נכון, עמית. אז אלה ימים לא פשוטים בעבור הקהילות היהודיות ברחבי העולם, אבל במדינות ערב חווים זאת אולי ביתר סט. מי שכבר חוותה זאת על בשרה היא הקהילה היהודית בתוניסיה, אותה קהילה עתיקה של פחות מ-2,000 בני אדם שמרוכזת באי הדרומי ג'רבה. ולכאן חדשות נודע שבימים האחרונים נתקלים בני הקהילה בקשיים, שים לב, בקבלת מוצרי מזון כשרים מישראל, כפי שקורה כל שנה ללא שום בעיות. לפי עדויות שהגיעו אלינו מהאי ג'רבה, המכס בשדה התעופה המקומי שם לא משחרר חבילות עם כיתוב בעברית. יש מי שסבור שההגבלה הזאת שלא הייתה קיימת בשנים עברו קשורה למלחמה בעזה, שהובילה בדומה למדינות ערביות אחרות לתסיסה ברחוב התוניסאי ולעמדות חריפות במיוחד של נשיא תוניסיה קייס סעיד, מי שידוע באיבתו הרבה לישראל. אך מאידך, מי שמנסה להראות שהוא עושה את ההפרדה בין ציונים לבין יהודים, הנה דברים שאמר לנו בילום שם אחד מבני הקהילה, שלא מצליח לקבל חבילות מזון מישראל לקראת חג הפסח, רק כי יש עליהן כיתוב בעברית.
בכל שנה מגיעים אלינו חבילות של מוצרים קשה לפסח בישראל דרך דואר עולמי, דרך הדואר מהיר. בכל שנה מגיעים אלינו ואין שום בעיה. השנה שולחים אלינו מישראל, עוברים דרך שדה תעופה של תוניס הבירה, עוברים את המכס, המכס אומרים שזה אין שום בעיה, עוברים טוב, ואז משדה תעופה של תוניסיה, באים לשדה תעופה של ג'רבה. בשדה תעופה של ג'רבה, המכס מחזיק אותם ולא רוצה לשחרר אותם. כשבאים עליהם ואומרים לנו מה הבעיה שיש להם, תפתחו ותראו מה יש בהם, ודבר שיש בו בעיה, תקחו אותו, אין שום בעיה. אז הם אומרים לנו שציוו אותם שדבר שזה כתוב בעברית.
כן, אז זהו קולה של אחד מבני הקהילה היהודית בג'רבה, שנתקל בקשיים רבים מקבל חבילות מזון קשורות מישראל, רק בגלל שיש עליהן כיתוב בעברית, והוא ככל הנראה
היחיד. צריך להגיד שהבאתנו את קולו כדי
נכון,
שהוא לא...
נכון, בהחלט, מסיבות מתכוניות, כדי לא לסכן אותו. ובמקביל לסיפור הזה שהבאנו פה, בסוף השבוע האחרון הודיעה הוועדה המארגנת של העלייה לרגל לבית הכנסת באי ג'רבה בתוניסיה, כי היא ביטלה, שים לב, את החגיגה השנתית להילולת לג בעומר, הילולת רבי שמעון בר יוחאי, במתכונתה הרגילה, גם כן ברקע המלחמה בעזה. מי שאמר את הדברים הוא ראש הוועדה המארגנת, פרץ טרבלסי לסוכנות הידיעות רויטרס. טרבלסי אמר לרויטרס כי העלייה לרגל השנתית הצטמצם לאירועים מוגבלים רק בתוך בית הכנסת בג'רבה. להערכתו רק מספר קטן מאוד של יהודים יגיע מצרפת בשל המצב המתוח במזרח התיכון. איך אנחנו יכולים לחגוג כשאנשים מתים כל יום, טעה טרבלסי בשיחה עם רויטרס. ורק נזכיר שבשנה שעברה בזמן ההילולה התבצע בבית הכנסת בג'רבה בתוניסיה פיגוע טרור נוראי של איש ביטחון תוניסאי שרצח שני משתתפים יהודים בהילולה, שני בני דודים, אחד מהם בעל אזרחות ישראלית וגם שלושה שוטרים מקומיים. איך שלא מסתכלים על זה, עמית, בזמנים פחות פשוטים באי ג'רבה, מוקד הקהילה היהודית העתיקה, זאת שנותרה בתוניסיה.
כן, אז הקהילות היהודיות בג'רבה, אנחנו שומעים כל העולם הערבי בימים לא פשוטים. תודה רבה לך, רועי קייס, על הדיווח הזה.
תודה.
ובהגדה שלנו, שנקרא כאן בשבוע, השבוע הקרוב, נכתב, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, וכן, גם השנה על רקע המלחמה, האנטישמיות מחריפה בכל העולם, לא, לא רק בעולם הערבי, ומגיעה לשיאים חדשים. המחקר לחקר האנטישמיות של התנועה למאבק באנטישמיות, CAM, בדק כמה חמור המצב וגילה שבמהלך חודש מרץ, הראו, שימו לב, 532 תקריות אנטישמיות ברחבי העולם, וזה אומר יותר מ-17 תקריות בכל יום. עלייה של 315% מהתקופה המקבילה אשתקד. אנחנו רוצים להגיד שלום לסשה רוימן, מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות.
שלום, צהריים טובים לכולם.
אז מה, באמת, כל העולם, סשה?
אז זה אפילו יותר חמור מזה, כי הנתונים משקפים רק מה שמדווח. אנחנו יודעים על עשרות ומאות אירועים ביום של המדווחים, אז עכשיו מדובר על יותר מאירוע כל שעה נגד יהודי בעולם. כן, בכל העולם, מצפון אמריקה, לטין אמריקה, אירופה, וכמו ששמענו בטוניסיה עם המרואיין הקודם, גם בצפון אפריקה, ששם יש עוד יהודים בודדים שחיים, כמו מרוקו, טוניסיה ועוד, וכולם סובלים, צריכים להסתתר. אני חייב לספר טיפה אולי על המשפחה שלי.
קדימה.
בבלגיה, שהיא חיה היום בפחד. אני מדבר עם אחותי, עם אמא שלי. מסתירים את המזוזות, מסתירים את הסימנים היהודים, ואפילו בבית ספר היהודי, שזה סימן של תרבות, של למידה, יש להם היום צלפים על גג של הבית ספר. צלפים. עכשיו, זה לא רק זה, גם המשטרה וגם הצבא הבלגי נמצאים שם, מחוץ לבית ספר בבלגיה.
איך מסבירים לילדים בבית ספר בבלגיה מה עושים הצלפים מחוץ לחלון?
איך מסבירים לילדים ישראלים שחוטפים טילים מאיראן ומחיזבאללה ומחמאס? יש היום המון דיונים איך מסבירים את זה, גם בישראל וגם בתפוצות. פשוט מסבירים להם שהם יהודים, שהם שונים, וגם אם לא רוצים להיות שונים, הם חייבים להיות שונים כדי לשמור על עצמם. וזה מאוד עצוב, כי יהודים נולדים בתפוצות, קודם כל, כבלגים. בוא נניח אם אתה גר בבלגיה, ואחרי זה יהודי. והזהות שלך מתהפכת, אם תרצה או לא תרצה, וזה הסיפור שלי גם איך עליתי לארץ. גדלתי כבלגי יהודי, וביום ממחרת שמו את היהדות שלי לפני הבלגיות שלי, למרות שאני בלגי ב-100%, ואז הבנתי שאני בעצם משהו אחר. ואני חושב שזה התהליך של כל אנשי התפוצות חווים כרגע. יש להם התעוררות, מבינים שהם לא מה שהם חשבו, שהם לא מוגנים כמו שהם חשבו, וזה מאוד מעניין. מה שאנחנו כן, גם רואים, מה שנקרא זה הקורבניזציה של אמריקה. מה שאמריקה חווה זה מה שאירופה חפתה ב-30 שנה האחרונות. והיום היא מתעוררת, היא מבינה, היהדות האמריקאית מבינה שהיא לא יכולה לסבול יותר אנטישמיות כזאת, ולא יכולה לחיות עם זה.
סשה, אתם בדקתם כמה מהיהודים, כמה מאנשי הקהילות האלה בעצם מעוניינים לעלות לארץ? כמה בעצם מתחילים איזשהו תהליך של עלייה לישראל בגלל?
אז אנחנו גוף שמתעסק בעלייה, אנחנו גוף שמתעסק דווקא בלחם איפה שצריך ולהישאר שם, ולא לפחד. אז אנחנו לא מתעסקים בעלייה, אנחנו מנסים ללמד את היהודים לקחת החיות על העתיד שלהם, איפה שנמצאים. אם חלקם רוצים לעלות, אנחנו כמובן ארגון ציוני, ואנחנו תומכים בזה.
האם יש תנועות מסוימות יהודיות שמתארגנות אני אקרא לזה סוג של מיליציות? כלומר, ארגוני שומר, ארגוני שמירה כאלה ואחרים, יהודים?
קודם כל, יש כמה תהליכים שראינו שלא ראו עד היום. כן, יש ארגונים שמתארגנים, קודם כל ברמה של מדיניות, בהפעלה ומלחמה נגד הרשויות, כדי לוודא שהרשויות שמים מסביב כל בית כנסת וכל בית ספר, משטרה, שוטרים והגנה. אז אנחנו רואים המון המון דחיפה. אנחנו רואים גם בצרפת, גם באמריקה, ארגונים יותר ימנים שמתארגנים, שהפכו להיות מימין קיצוני לימין מרכז היום, שמקבלים יותר סמכות מבחינת הקהילות היהודיות כדי לעשות הגנה לתנועות נוער. ואנחנו רואים התארגנויות כאלו, והרבה מאוד בשיתוף פעולה מול ישראל, עם הניסיון של הישראלים יש, וגם ישראלים שיוצאים לשליחויות כדי לעזור לעשות את התעולה הזאת, שזה להגן על היהודים, שזה מאוד חשוב. ההתארגנות הנוספת שאומרים...
אחת המשימות המעניינות. יש לי, אני מנסה להבין את תמונת מצב, באילו מדינות המצב הוא חמור במיוחד? דיברת על צפון אפריקה קודם.
כן, אבל קודם כל אני חושב שאמריקה, שזו הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם, חוטפים שם אירועי אנטישמים על בסיס של דקות. הרבה פעמים אנחנו רואים את המספרים, אבל המספרים מתייחסים למספר אירועים, לא מספר אנשים שנפגעים. אז אם יש לנו אירוע אחד בקולומביה, אוניברסיטי, לצורך העניין, יכול להיות שזה 200 יהודים שנפגעו. אז אמריקה מספר אחד היום.
אנחנו רואים את ההפגנות שם, ראינו מה קרה שנשיא האוניברסיטה, נשיא האוניברסיטה ניסה לארח איזשהו שיח עם פלסטינים, וזה התפוצץ מהר מאוד שם.
כן, זה התפוצץ, יש עשרות הפגנות, יהודים שמרגישים לא בטוחים, שמפרדים לצאת לקמפוסים שלהם, פרופסורים גם שמפרדים, אז זה הופך להיות פה איזו משוואה מאוד מאוד רחבה, שהיהודים מפרדים להיות יהודים. והפחד הזה גם לקראת פסח הוא פחד שאנחנו צריכים ללמוד, ואנחנו צריכים להבין שאסור לנו לשתוק יותר, וכמו שאומרים בפסח, שעל כל אחד מאיתנו צריכים להחוות את יציאת מצרים, כאילו זה בדור שלנו, ואני חושב שהיום אנחנו באמת חווים את זה. בלטין אמריקה רואים אזורים שלא היו אנטישמיות, שפתאום רואים צלבי קרס ברחוב, כמובן אירופה, ששם אף אחד, שום דבר לא השתנה ב-30 שנה האחרונות, רק האינטנסיביות של האירועים בשוודיה, במדינות כאלו שההגירה השתלטה לגמרי על סדר היום, והגירה בעצם קבעה סדר יום חדש ליהודים, אבל מצד שני, פוליטית, זה מביא מצב פוליטי שונה באירופה, שרואים ימין קיצוני שונה, שמתחבר עם היהודים, שזה דברים שלא ראינו בעבר, שהקהילה היהודית מצביעה היום בשביל הפרו נציונל, המפלגה הימנית קיצונית, כי היחידה שאומרת מה שצריך לעשות, אבל זה מאוד נוגד לתהליכים ההיסטוריים.
כלומר, אותן מפלגות שבעצם בעבר עמדו נגד יהודים, בעצם אלה לא מפלגות שעכשיו מושכות את הקולות של הקהילות היהודיות.
הן מושכות הקולות כי הרבה מהאנטישמיות היא אנטישמיות שנובעת מההגירה, אז הם מצליחים לבנות נרטיב פה שכן מתאים להם. עכשיו זה כמובן שזה מתחיל עם
ההגירה. עד כמה גלוי השיח הזה בין ההגירה לבין האנטישמיות?
הוא מאוד גלוי היום. הוא מאוד מאוד גלוי, כיוון שהוא קורה ברחוב. בלונדון כולנו ראינו את ההפגנות הרחבות הגדולות, והאנגלי, רק צריך לדמיין, האנגלי הנוצרי הלבן שגר שם בהיסטוריה שלו, 1,000-2,000 שנה, רואה את זה ברחוב שלו, קשה לו להקל את זה. אז יש פה חיבור שנעשה אוטומטית, אם נרצה או לא נרצה. ויש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, שהיהודים צריכים לבחור למי הם מצביעים, גם באמריקה. אנחנו לקחת בחירות, יש להם פה אתגר מאוד גדול, היהודים הדמוקרטיים, שתמיד סמכו על מפלגה דמוקרטית, לא יכולים לעשות את זה יותר.
סשה, איפה אתה עושה את החג הקרוב? אתה כאן בישראל או שאתה עושה אותו?
אני כאן בישראל. אני מרגיש בטוח פה, אבל יש לי הרבה מאוד משפחה. זה גם סתירה להגיד שאנחנו מרגישים בטוחים פה, אבל באמת, מתוך היהודים, כולם רואים בישראל אור. למרות הטילים, למרות הפחד, כולם רואים בישראל המקום הכי בטוח שיש, אז כן רואים חיזוק של החיבור בין היהדות, התפוצות בישראל, שזה מדהים לראות את זה בשבועות האחרונים. אז אנחנו כן בישראל עם המשפחה.
אז סשה רויטמן, מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות, נאחל לנו חג שקט במיוחד.
כן, חג שקט לכולם.
תודה רבה לך.
תודה, להתראות.
אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת אחת, ומיד חוזרים השעה בינלאומית. אני בסדר. אנחנו השעה הבינלאומית, שנת 2024, היא שנה שוברת שיאים מבחינת מספר האזרחים שיוצאים להצביע. 49% מאזרחי כדור הארץ מצביעים השנה. בהודו, הקלפיות נפתחו בסוף השבוע לשלב הראשון והגדול ביותר של מרתון הבחירות בהודו. נרנדרה מודי, ראש הממשלה שמכהן מאז 2014, צפוי להבטיח קדנציה שלישית, די נדירה, להמשיך את השינוי ההיסטורי שהוא מוביל במדינה המאוכלסת ביותר בעולם. דוקטור רוני פרצ'ק, מרצה בכירה בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, אחר צהריים טובים.
אז כ-969 מיליון בני אדם ליתר דיוק זכאים להצביע בהליך הדמוקרטי הזה.
נכון.
הוא הגדול ביותר בהיסטוריה שלו, אבל את לא אוהבת שאנחנו משתמשים במושגים כמו חגיגה דמוקרטית. אז
נכון.
אילו אתגרים יש בבחירות האלה? איך מתמודדים איתם בהודו?
וואי, יש אתגרים מאוד רבי משמעות על הטבח בין דמותה של הודו, מעמדה בעולם, הישגיה הכלכליים, מי משתתף באומה, מי לא משתתף באומה, סדרה שלמה של קונפליקטים שהם נמצאים כמובן במרכזה של כל חברה, אבל בהודו דברים תופסים משמעות עצימה במיוחד.
אז רוני, בואי ננסה לסרטט את הקווים, מפת האינטרסים או קווים מרכזיים. אנחנו מדברים על מתחים בכמה מישורים, נכון?
נכון.
אנחנו מדברים על מתח דתי. על רקע דתי בין האסלאם להינדו, אני צודק?
בוא נאמר שבהודו יש רוב מוסלמי, נמנע בערך כ-80%, והמיעוט הדתי הגדול ביותר, אחריו הוא בעצם המוסלמים. יש עוד מיעוטים דתיים, ויש עוד חתכים אזרחיים שמהווים בסיס למתחים בתוך תת היבשת.
כשמודי הוא הינדי כמובן, והוא גם עשה חלק גדול מהקריירה הפוליטית שלו, על כך שהוא בעצם מרכז או הבליט את הזהות הזאת ההינדית של הודו.
לחלוטין, לחלוטין. כן, זו אידיאולוגיה שיש בה מימד סופרמציסטי, זו אידיאולוגיה שרואה בהינדואיזם מימד טוטלי שניתן להכיל אותו על כל אורח החיים, וזו אידיאולוגיה שבמובן הדתי כמובן יכולה לייצר היררכיה בין אזרחים.
אז דיברנו על המישור הדתי, יש גם נכון. מדינה שנמצאת במה שנראה מכאן לפחות, לפי סוכנויות הידיעות גם, כמדינה בצמיחה, צמיחה כלכלית. אנחנו רואים את הודו צומחת, אבל לפי מה שאני מבין, לא כל תושבי הודו מרגישים את העניין הזה.
נכון, הגלובליזציה, או רפורמות, שורת הרפורמות הכלכליות, שבעצם נוסחו בשנות ה-90 על ידי מפלגת האופוזיציה, מפלגת הקונגרס, בעצם הביאו לצמיחה כלכלית חסרת תקדים, שעל פי הנתונים הוציאו 600 מיליון איש ממעגל העוני המיידי. זה עדיין לא אומר שהודו לא סובלת מקשיים תשתיתיים וממעגל נרחב של עוני, אבטלה ובמובן מסוים חוסר תוחלת, שמביאים חלק מהאזרחים להיטען בזעם ולחפש או אויב פוליטי מדומיין, או כמובן מי שינק לו תקווה.
רוני, למודי יש אופוזיציה מסוימת מוגדרת, או שזה אסופה שכזאת?
זו שאלה טובה. באופן היסטורי, השלטון המרכזי בהודו הוא שלטון דו-מפלגתי, שאפשר להפיין אותו במפלגה, מפלגה שהייתה בעבר מאוד דומיננטית, מפלגת הקונגרס, שהיא מפלגת מרכז, יחסית יותר ליברלית, ומפלגה שמרנית יותר, שהייתה בשוליים הפוליטיים, ולאט לאט פילסה דרכה אל המרכז, כאשר בעצם ב-2014, היא משיגה רוב חסר תקדים בבחירות הכלליות, וחוזרת על ההישג ב-2019, ולראשונה מזה עשורי בעצם לא תלויה בבריתות קואליציוניות מורכבות. האם יש אופוזיציה? אז מפלגת הקונגרס, שהייתה מפלגה קונצנזואלית בעשורים הראשונים, קצת סוג של מפאי בגרסתו ההודית, בעצם איבדה את מעמדה. איבדה את המעמד הקונצנזואלי שלה לפני כמה עשורים, בגלל שחיתות, בגלל אכזבות של בחורים, ומאז בעצם היא כושלת להשיג מועמדים אטרקטיביים, למרות שחלק מראשיה נמנים עם שושלת גנדי נרו, שהיא נכס, נכס סימבולי. יש מפלגה נוספת, במבנה דו-מפלגתי בעצם הרבה פעמים, צצות מפלגות שמבטיחות שינוי, כי האנשים לפעמים מיושים ומוכנים בעצם להצביע למי שיבטיח להם שינוי. מפלגת אופוזיציה שהצליחה להתבסס ונולדה מתנועה כנגד, תנועת מחאה כנגד שחיתות בהודו, מפלגת העם הפשוט, עם עד מפרטי או בקיצור אפ, ומאז 2015 שולטת בעצם בממשלת דלהי, בהחלט נתפסת במובנים מסוימים כסוג של אלטרנטיבה, אבל אני חייבת לומר, קודם כל היא מתמודדת עם 26 שותפים מגופים נוספים בבחירות הנוכחיות, מה שמוכיח שבעצם גם היא תלויה בהרבה מאוד תמיכה, אם בכלל תצליח להשיג הישגים. מצד שני, אני אומר עוד,
אנחנו יכולים להגיד שזה מורכב, הסיפור האופוזיציה.
It's complicated.
אז, כן, אז בואי רגע נחזור ונתעסק בנו. אנחנו זוכרים את התמונות היפות של ראשי הממשלה עם מכנסיים מקופלות צועדים בתוך
נכון,
הים.
נכון, עם כסף גל בעננה.
ומודי שהוא בשלטון, אמרנו, מאז 2014, ולא נראה שיש סכנה שמישהו יחליף אותו שם, אז אני אשאל אותך שאלה מאוד פרובינציאלית. מודי, כן. הוא טוב לישראל?
הודו בזמנו של מודי בעצם מעצימה את הבריתות הפוליטיות והאסטרטגיות שלה. קודם כל ישראל עם ספקיות הנשק הגדולות ביותר של הודו, יחד עם טכנולוגיות, ספקית של טכנולוגיות מידע, טכנולוגיות חקלאות. הודו רואה בישראל איזושהי ברית, או בן ברית, בת ברית, כנגד האיום המוסלמי. אם כי אני חייבת לעדן ולומר שהאיום המוסלמי לאו דווקא מזוהה עם העולם הערבי או האסלאם הערבי, אלא יותר עם האסלאם הדרום-אסיאטי. דווקא עם מדינות ערב, הודו מצליחה לתמרן יפה את המשחק הפוליטי, הדין, בין ברית עם ישראל לבין יחסים עם העולם הערבי.
אז אולי נראית הודו דווקא מתווכת בין ישראל לבין העולם הערבי, מנצלת את המעמד המיוחד הזה.
זה בהחלט יכול להיות השערה לא מופרכת כלל.
אוקיי. רוני פרצ'ק, אני רוצה להודות לך על השיחה המעניינת הזאת.
תודה לך.
ונקווה לטוב. יש לנו הרבה מאוד ימים, יש לנו כמה? 4 שבועות יותר? של...
התחילת, עד הרביעי ביוני.
עד התוצאות ברביעי ביוני.
אינשאללה.
נתעדכן. תודה רבה, רוני.
כל טוב.
הלחימה באזור טיגריי והמהר שבאתיופיה בשבוע שעבר לבדו גרמו להכירתם של קרוב ל-29,000 בני אדם. כך על פי האום. בכינוס שהתקיים בז'נבה בשבוע שעבר התחייבו מדינות תורמות להעביר $630 מיליון כדי לסייע לאוכלוסייה האתיופית שנמצאת במצוקה מתמשכת. גם בגלל האימותים האלימים וגם בגלל הבצורת. מדווחת עורכת לענייני אפריקה, רינה בסיסט.
מלחמת האזרחים באתיופיה הייתה מלחמה עקובה מדם. מעל 2 מיליון בני אדם נעקרו מבתיהם, ומעל 500,000 בני אדם נהרגו. המלחמה הזאת התחילה בנובמבר 2020, והסתיימה רשמית בנובמבר 2022, כאשר המורדים הסכימו לחתום על הסכם שלום עם הממשלה. אבל לעמיתו של דבר, האימותים נמשכים. גם במחוז טיגרי, שם פרצה המלחמה מלכתחילה, וגם במחוזות שכנים. ולא רק שהאימותים נמשכים. מאות אלפי עקורים ממשיכים לסבול. רבים מהם לא הצליחו לחזור לבתיהם גם לאחר שהמלחמה הסתיימה, ומתגוררים עדיין במחנות פליטים בתוך אתיופיה או בסודן השכנה. למלחמה הבלתי נגמרת הזאת באתיופיה נוספו צרות נוספות. אזורים שלמים במדינה סובלים בשנים האחרונות מבצורת קשה. באזורים אחרים נרשמו הצפות אשר הרסו את מעט היבול שהצליח לגדול שם, וסחפו את מטלטליהם המעטים של העיקרים העניים. 6 מיליון בני אדם במחוז טיגרי סובלים ממשבר תזונתי, אשר התפשט זה מכבר גם למקומות אחרים באתיופיה. מה שאומר שהרעב במדינה נמצא ממש מסביב לפינה. האימות הקשה האחרון באתיופיה פרץ בשבת לפני שבוע בחבר ראיה אלמטה. מחוז טיגרי ומחוז אמהרה טוענים שניהם לבעלות על חבל הארץ הזה. הרשויות באמהרה טוענות כי המורדים מטיגרי הם אלה שיזמו את האימות האחרון. המורדים מטיגרי מכחישים. דיווחים מהאזור טוענים כי המורדים הצליחו להתקדם שם נגד הכוחות של אמהרה, אבל קשה לאמת את הדיווחים האלה. מה שכן ברור הוא שאלפי אנשים, 29,000 על פי סוכנויות האום, ברחו מראיה על המטה בגלל פרוץ הלחימה. ביום שלישי התכנסו בז'נבה שבשוויץ נציגים של אתיופיה יחד עם נציגים ממדינות נוספות באפריקה, ממדינות אירופאיות, מבריטניה ומארצות הברית. המטרה הייתה לגייס $1 מיליארד כדי לסייע לתושבים האתיופים להתמודד עם המשבר ההומניטרי הקשה שבו הם נמצאים. בסופו של דבר הצליח הכנס לגייס הבטחות לתרומות בסך $630 מיליון.
Today is not the end of the matter, it is the start of the matter. Britain will put £100 million, more than $125 million on the table. We are increasing significantly our bilateral support for Ethiopia. In the last financial year just ended, it was £136 million. This year it will be £198 million.
כן, נסע תורמות היום, איננו סופה של הפרשה אלא תחילתה, כך אמר ביום שלישי סגן שר החוץ הבריטי אנדרו מיטשל. בריטניה תניח על השולחן £100 מיליון, שהם $125 מיליון. אנחנו מגבירים משמעותית את התמיכה שלנו באתיופיה. בשנה התקציבית שהסתיימה לאחרונה, התמיכה שלנו הגיעה £136 מיליון. השנה נגיע £198 מיליון, שזהו הסיוע הרחב ביותר שלנו למדינה כלשהי בעולם, כך אמר הנציג מלונדון. כאן רינה בסיסט.
בגלל מחירי הטיסות, ישראלים רבים לא יוצאים לחול. במקרים רבים זה גורם לתסכול, אבל יש עיר אחת באירופה שלא אכפת לה שלא מגיעים תיירים. להפך, היא רוצה לבלום את מגמת התיירות אליה. אמסטרדם עושה מה שהיא יכולה כדי לצמצם את התיירים. אנחנו אומרים שלום לאינבל טור. שלום, מדריכת תיירים, מארגנת סיורים באמסטרדם. שלום, אינבל.
שלום.
אז בואי תספרי לנו מה אמסטרדם עושה כדי להיפטר מתיירים, ולמה? למה היא לא רוצה תיירים, אמסטרדם?
באמסטרדם יש תיירות יתר, ממש מעמיס מאוד על מרכז העיר, המרכז העתיק של העיר, שהוא בנוי על התוואי של ימי הביניים, ולכן הרחובות קטנים וצרים. העומס מאוד גדול, מה שמקשה על המקומיים, ולכן זה יוצר בעיה ועומסים. ועיריית אמסטרדם מנסה שלא יקרה באמסטרדם מה שקרה לדוגמה בוונציה, ושזה יהפוך למוזיאון פתוח, אלא שהעיר תוחזר לתושבים ושתושבים יוכלו לגור בעיר גם במרכז העתיק שלה. אז זה מה שקורה.
אז שמענו על מספר יוזמות, בעבר שמענו על צמצום אותם קרוזים, ספינות ענק, שמענו על שינוי האופי של חנויות הקנאביס או ההתנהלות של התיירים, עכשיו יוזמה חדשה, לא מרשים יותר לפתוח מלונות, אין מלונות חדשים באמסטרדם.
נכון, כי רוצים להגביל את כמות האנשים שישנים בעיר שהם לא תושבים כמובן, ולכן כמות החדרים תישאר כפי שהיא, על אף שיש, אם אני זוכרת נכון, 24 פרויקטים שכבר אושרו והם בתהליך, אז זה יקרה, פרויקטים חדשים. מה שקורה עכשיו, אם מלון סוגר את שעריו, מלון חדש יכול להיפתח במקומו, אבל עם אותה כמות חדרים, וחייבים שהוא יהיה מודרני יותר וגם ידידותי לסביבה, אחרת לא יאשרו את זה.
ואת מדריכת תיירים מצד אחד, אבל מצד שני אוהבת את אמסטרדם מאוד, קנאית לאופי המיוחד שלה, מה את חושבת על היוזמה הזאת?
באיזשהו מקום זה בסדר גמור, כי תיירים ימשיכו לבוא, פשוט הם ישנו מחוץ לעיר, ואז הם יבואו ביום וילכו בסוף היום. אז איפשהו אני מקווה שזה באמת ייצור איזשהו איזון, מכיוון שאני לא מאוד בקיאה במחקרים שהם עשו ולמה הם החליטו דווקא את ההחלטות האלה. אין לי דעה לגבי האם זה באמת יעזור.
את יודעת, הרבה מאוד פעמים אנחנו מדברים על האופי המיוחד, על הניהול המאוד חכם של העיר הזאת של אמסטרדם. אנחנו רואים את זה ברכבות, באוטובוסים, בכל התנועה בתוך התעלות של אמסטרדם. את יכולה להצביע איפה זה מתחבר לתכנון הזה? איך באמסטרדם רואים את התכנון של התיירים? לאן הם רוצים להגיע?
אני לא בטוחה לאן אתה מכוון, אבל אוקיי, היום בתור מדריכה ומי שחיה כאן עוד מעט 14 שנים, יש לי ביקורת גם על הניהול של העיר בכלל, ובוודאי לגבי תחבורה ציבורית והסירות בתעלות והדברים האלה. אז אני לא תמיד בטוחה שהם מחליטים החלטות שבאמת טובות לעיר. אני בטוחה שהם מתכוונים שזה יהיה טוב, אבל אני לא בטוחה שזה באמת קורה בפועל.
ענבל, כמה עברית שומעים היום באמסטרדם? כמה תיירים ישראלים מסתובבים שם בחג הזה?
יש, אבל הרבה פחות. אני כמעט לא מסתובבת במרכז העיר, כי כן, אני עובדת עם תיירים כמובן ישראלים בעברית, אבל גם עם אמריקאים. יש לי אמריקאים מאז השבעה באוקטובר, אבל ממש מעט. שומעים, אבל זה לא כמו שנים קודמות, בהחלט.
בסדר גמור. ענבל טור שלום, צלמת, מדריכת ציורי איכות באמסטרדם, יוצרת ציורי טיולי איכות, ומומחית לתיירות בהולנד. תודה רבה לך.
תודה, עמית. יום נעים, וכן, שיהיה פג חירות לכולם.
שיהיה כבר. אנחנו השעה בינלאומית, חדשות שמגיעות זה עכשיו, זה עתה, לפני זמן קצר, אירוע ביטחוני בבקעה, כרמלה מנשה, כפרשניתנו לענייני צבא ביטחון, שלום.
שלום רב, כן, לפני זמן קצר מחבלת מגיעה למחסום בקעות של חטיבת הבקעה והעמקים, מנסה לדקור לוחמי צה"ל שהיו בעמדה, הלוחמים הגיבו בירי, נטרלו את המחבלת, הן נפגעים לכוחותינו, אירוע נוסף על ה... שלושה אירועים שהיו היום בסך הכל שני מחבלים, ניסיון פיגוע דקירה ושני המחבלים חוסלו, אין גם אז נפגעים לכוחותינו, במקביל ניסיון פיגוע על צו צלם, מוקדם יותר ניסיון פיגוע ירי על רכב צבאי, גם הגזרה הזאת חמה מאוד.
נסכם, ניסיון דקירה שלא צלח למרבה השמחה, אין נפגעים לכוחותינו. תודה רבה, כרמל המנשה.
תודה.
חג חירות לא פשוט כאן בישראל, חג חירות לא פשוט גם באוקראינה, יותר משנתיים של לחימה שם, והלחימה לא מפסיקה לרגע, גם לא בחג הזה. אנחנו רוצים להגיד שלום לרב משה ראובן אסמן, הרב הראשי לאוקראינה. שלום לך, משה.
שלום וברכה לעם ישראל.
אז אנחנו רוצים להבין, לברר, איך ההכנות לחג הפסח בימים האלה, באוקראינה.
נו, זה כבר לא שנה ראשונה שאנחנו חוגגים פסח בזמן מלחמה. אני זוכר שלפני שנתיים, מתי שהיה בדיוק אחרי תחילת המלחמה, שהיה קרבות קשים ליד קייב, והיו הפצצות, ואנחנו היינו פה ממש בסכנת חיים, ועשינו חג הפסח, היה לנו ממש נס חג הפסח, בגלל שחיילים רוסים עזבו את אזור קייב וברחו לכיוון מזרחה. אז היה לנו בעצם גאולה כזה, לא שלמה, אבל גאולה פרטית. וחגגנו פסח גם כן תחת הפגזות, אבל בסוף פסח כבר היה בסדר, היה יותר טוב. עכשיו בעצם אנחנו חגגים פסח, יש ערים שזה יותר מסוכן ממשי. אני למשל לפני ביום חמישי הייתי בחרקוב, באזור שם ממש מפצצים כל יום, ופעמים, הרבה פעמים שאין אפילו אין הזקה, בגלל שזה עיר מאוד קרוב לגבול, ומפצצים אותם פעמים את הפצצות כאלה שאין התראה, בקיצור. וגם פה אני נמצא בקייב, בעיר הבירה, יש פה הפצצות, זה די רגוע, אבל פתאום פעם בשבועיים או יותר, פעמים זה יותר, מתחילים הפצצות, ופעמים זה יותר מ-100 רקטות, וזאת אומרת, זה מלחמה, בארץ מכירים את זה, בארץ אנחנו מרגישים, אני הייתי בארץ לפני כמה שבועות, הייתי כמה פעמים בארץ בנסיעה הזדהות עם עם ישראל, נפגשתי עם חיילים, הייתי בעוטף גאזה, הייתי בגבול לבנון, וכל פעם אני מרגיש אותו, בעצם אותו תחושה שמרגישים בארץ, אז אנחנו בעצם, מה שאתה אמרת נכון, באותו, איך זה נקרא?
באותה צרה.
היה, אבל אנחנו באותה צרה, אבל בעזרת השם יהיה אותו ניצחון, בעזרת השם, בקרוב ממש, זה חג הגאולה, ואנחנו, כמו שעם ישראל יצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים, כך אנחנו ראינו לפני שבוע, שבועיים בארץ, כמה טילים איראנים, דרך אגב, זה אותם
קמבטים,
אותם טילים, אותם קטממים, איראנים, מה שאנחנו רואים פה כל יום, אני אמרתי זה כמה פעמים בארץ, תסתכלו, רוסיה ואיראן, יש להם ברית, ואתם תראו את זה גם כן שזה יגיע לארץ, הם פשוט פה משכללים את זה, אבל ברוך השם היה ניסים, הם שקלו עם הטכניקה הישראלית, ועם ברכת הקודש ברוך הוא היה שילוב מיוחד, ובעזרת השם, עוד מעט אנחנו נראה שהישראל גם כן יפציץ את כל אויבינו, וגם אוקראינה ינצח.
הרב משה אסמן, לכמה אנשים אתה מצפה בחג הזה, בסדר הזה?
אני מצפה, נו, בוא נגיד, אני נמצא בקייב, במרכז קייב, יש ברוב הערים באוקראינה, יש, איפה שיש רבנים, יש סדרים, סדרי פסח. פה בקייב יש בכמה מקומות סדרי פסח, זה לא אלפים כמו שהיה לפני המלחמה, אבל זה סדרים של מאות. יש בעיה, יש פה בעיה, בגלל שסדר צריך להיות קצר, בגלל שבכל הערים יש עוצר בלילה, בשעה 12 עד שעה 5 בבוקר.
עוצר, כן.
יש עוצר ואסור להסתובב ברחובות, אז בגלל זה אנחנו מתחילים מחר סדר ב-9, וזמן אנשים ל-8, אבל סדר בעצם מתחיל ב-9.
זה מבחינת השעון, ומה מבחינת המוצרים, הדברים שצריכים בחג? מצה?
מצה אנחנו מייצרים באוקראינה, בעיר דניפרו יש מפיית מצות עבודת יד, ובקייב יש מפיית מצות עבודת מכונה, זאת אומרת, זה כבר מייצרים. שאר דברים, יש דברים שאין באוקראינה, הבאנו מארץ, זה לא קל להביא.
כלומר, קשה לשמור על פסח באוקראינה? קשה לשמור על פסח כשר שם?
זה קשה, אבל מתי שזה קשה, זה יותר מעריכים את זה. אתה יודע, אני נולדתי בברית המעצות, לא היה לנו כלום באותו זמן, אבל הערכנו כל דבר שהיה יהודי. אז בגלל זה קשה, זה לא אומר שזה אי אפשר. אז אנחנו פשוט מתאמצים יותר, גם קיבלנו את הגיעו בחורים מישיבות מארץ, הגיעו לעזור לנו פה, בגלל שאין לנו הרבה אנשים, יש הרבה אנשים, יש הרבה דווקא אנשים שמתקרבים ליהדות, שלא היו בקשר עם קהילה לפני המלחמה, אבל בגלל מלחמה, גם דרך אגב, יש חיילים שמשרתים בצבא האוקראיני, שאנחנו היינו צריכים לדאוג להביא להם מצות ומיץ ודברים אחרים, בשביל שהם לא יכולים לעזוב את הצבא. אז שיחגו במקום של קרבות.
הרב משה ראובן אסמן, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. אנחנו מקווים שבפסח הבא לפחות לא נחכה לניסים, אלא נוכל לחגוג חג חירות רגיל וחופשי. כרגע נחכה לימים טובים יותר.
אני מקווה שעד הפסח עוד כל החטופים יחזרו הביתה, ואת כל החיילים בעזרת השם שלנו, שהשם ישמור אותם, גם חיילים בארץ, גם חיילים באוקראינה, ועם ישראל יבוא לחגוג את ביד משיח בעזרת השם, ולא כבר יגמרו כל המלחמות.
הלוואי. תודה רבה.
חג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל.
השר לביטחון פנים הצליח לאתגר אלפי מתרגמים סביב העולם בסוף השבוע, כשכתב ברשת איקס דרדלה. לנו ישראלים די ברור למה הוא התכוון, אבל מאיפה מגיעה המילה הזאת? רות אלמגור רמון, יועצת לשון כאן בתאגיד. מה את אומרת?
שלום, אני רוצה רק לספר שאת המילה דרדלה שמעתי בפעם הראשונה במערכת חדשות של הטלוויזיה הישראלית, משנות ה-70 ואילך, ידיעה לא חשובה שמקומה לא יכירנה במהדורת חדשות מכובדת כמו שלנו. אם מישהו מהערוכים התעקש, היו מציבים את הידיעה הדרדלית בסוף המהדורה. מעניין, אבל לשאלתך, אין תמימות דעים בעניין מוצא הדר זה לפישה.
לא כדורגל, לא מיטה ולא יידיש, את אומרת. אף אחד מהם.
בוא נראה, הבלשן היודע 70 לשון חברי היקר אמנון שפירה, שיער תחילה שזו המילה דר ביידיש, רזה עד כדי שידפון, בצורת ההקטנה, משהו כמו רזוני, שדופוני, נוצרה בתוך העברית. דרדל, דרדלי. הבלשן רובי קרוזנטל חושב שהמילה אומנם נשמעת כמו יידיש, אבל היא נוצרה מראשיתה בתוך העברית, והיא מזכירה את הצליל של מדולדל, חסר משקל. בדעה שלישית אומרת שהמילה מערבית. גם כאן יש פיצול, יש אומרים שמקורה במילה דרדר או דרדד לדגדג, ומכאן בעברית בשינוי קטן דרדלר, ואחרים אומרים...
תודה רבה רות, רות אלמגור רמון.